כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 11 בספטמבר 2019 והיום בעולם. בית משפט בסקוטלנד פוסק, החלטת ראש הממשלה בוריס ג'ונסון להשעות את הפרלמנט לפני הברקסיט איננה חוקית.
Each opinion expresses the view that the advice given by the government to Her Majesty the Queen to prorogue parliament from 9th September to 14th October was unlawful and that therefore the prorogation itself is unlawful.
ממשלת בריטניה צפויה לערער על ההחלטה. נשיא ארצות הברית מפטר את היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון, שר החוץ מייק פומפאו מגבה.
The president's entitled to the staff that he wants at any moment. This is a staff person who works directly for the president of the United States and he should have people that he trusts and values.
הנשיא זכאי לצוות שבו הוא מעוניין, שעליו הוא סומך ושאותו הוא מעריך. מושלת הונג קונג קרי לאם מזהירה את ארצות הברית לבל תתערב במחאות באוטונומיה.
美國國會的部分議員提出以一個香港人權與民主法案來對介入.
הונג קונג דוחה ומוחה על כל פעולה של חברי קונגרס אמריקנים שדנים במצב בהונג קונג בקונגרס. ענייני הונג קונג צריכים להיות מטופלים בהונג קונג תחת שליטת סין, ולא ראוי שקונגרס זר יתערב בהם. 18 שנים לרגע ששינה את ההיסטוריה.
התרסקות של מסוק על מגדלי התאומים בניו יורק, גיל תמרי בוושינגטון.
ברגעים האלה ככל הנראה מסוק או מטוס קל שלא הצליח לנחות נכנס בחלק העליון של מגדלי התאומים בניו יורק.
טרור חסר תקדים בלב ניו יורק. שני מטוסים התרסקו סמוך לשעה 4 אל הקומות הגבוהות של שני גורדי השחקים, מגדלי התאומים. מטוס שלישי פגע בפנטגון, משרד ההגנה בוושינגטון.
המשך היומן הקלטות נדירות מרחובות ניו יורק היום לפני 18 שנה שלא שודרו מעולם.
מדיסון סקוור גארדן, כל האנשים שהיו צריכים לנסוע ברכבות מחוץ לעיר נלעלו בחוץ. כמויות עצומות של אנשים, אף אחד לא יכול לצאת מהעיר, אף אחד לא יכול להיכנס מהעיר, כולם יושבים פה עכשיו ולא יודעים מה לעשות עם עצמם בכלל.
היה חוסר ודאות, לא בדיוק הבנו מה קורה, לא ידענו אם בטוח לצאת לרחוב. התחושה הכללית במנהטן הייתה תחושה שהכל יכול לקרות היום.
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני יאיר ניומן, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בטלטלות בממשל טראמפ ואלה אינן פוסקות. אתמול היה זה תורו של היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון ללמוד מה קורה כאשר חולקים על דעתו של הנשיא, אבל בניגוד אולי לבחירים אחרים שמצאו את דרכם החוצה, כאן מדובר גם בוויכוח אידיאולוגי של ממש. הניציות של בולטון מול הגישה הפרגמטית של טראמפ. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
טוב, ויכוח עקרוני על נושאים עקרוניים.
כן, ויכוח עקרוני. קודם כל, יש תמיד גם דברים אישיים. בואו נחזור אחורה. יש סיבה למשל שג'ון בולטון לא קיבל את התפקיד בהתחלת ממשל טראמפ כאשר הוא הוצא לנשיא, וזה בגלל שיש לו שפם. אנחנו יודעים שטראמפ לא אוהב אנשים מסופמים.
זה לא פתיחה, זה סיפור אמיתי, נכון?
סיפור לגמרי אמיתי. אבל הוא הגיע אליו בסוף בתור היועץ השלישי שלו. וכן, הייתה כאן באמת תהום אידיאולוגית, כי בסופו של דבר ג'ון בולטון הוא הנץ שבניצים. אם יש דבר אחד שאנחנו יודעים על ג'ון בולטון בכל השנים שלו, זה שהוא ניצי, הוא מאמין בנוכחות צבאית אמריקנית חזקה, הוא מאמין בהנחלת דמוקרטיה לרחב העולם, תומך גדול של מלחמת עיראק, שדונלד טראמפ מרבה להסתייג ממנה, כך שבהחלט היה כאן פער, והפער הזה הלך והתגבש עם הזמן, כאשר דונלד טראמפ עשה עוד ועוד מחוות מן הסוג של שנץ כמו בולטון לא יכול להסכים איתן. הפגישות עם קים ג'ונגון, היחס לוונצואלה, כמובן יותר מהותי מבחינתנו, ההתקרבות הזאת לאיראן, הרמיזות האלה כל הזמן שהוא מוכן להיפגש עם רוהני, והפגישה שכנראה תהיה, והקש ששבר את גב הגמל, ההזמנה הזאת של ראשי הטליבן לקמפ דיוויד ערב יום הציון של ה-11 בספטמבר כדי לדון בהסכם השלום. כל הדברים האלה לא מאוד צרמו לג'ון בולטון, הוא התנגד להם, ובגלל שהוא ג'ון בולטון, בגלל שזה סגנונו, הוא גם אמר את הדברים בצורה מפורשת לנשיא, בקרבת הנשיא טוענים שהוא גם הדליף לעיתונאים נגד ההחלטות האלה, כך שבסופו של דבר זה היה יותר שאלה של מתי זה יקרה ולא האם. כמובן שהדרך שבה זה קרה היא קצת אופיינית לממשל הזה, הפיתורים הפומביים בטוויטר, ההתעקשות של בולטון שהוא לא פותר אלא התפטר, זה לא יצא הכי נקי בעולם, אבל בוא נשמע למשל דברים שאומר שר חוץ מייק פומפאו, שמסביר בסופו של דבר הנשיא צריך לבחור את הצוות שסביבו ושנוח לו לעבוד איתו.
The president's entitled to the staff that he wants at any moment. This is a staff person who works directly for the president of the United States, and he should have people that he trusts and values and whose efforts and judgments benefit him in delivering American foreign policy. It's what, as cabinet member Secretary Mnuchin, I try and do each and every day, and when the president makes a decision like this, he's well within his rights to do so.
הנשיא זכאי שיהיו לו אנשים נאמנים, אנשים שהוא סומך עליהם סביבו, בתפקידים בכירים. הוא אומר פומפאו, גם אני ושר האוצר מנוצ'ין שעמד שם לידו, גם אנחנו פועלים לפי הגישה הזאת.
יש כבר שמות של מועמדים חלופיים, או מי שבינתיים ימלאו את מקומו של ג'ון בולטון, הזכיר היועץ לביטחון לאומי השלישי, שעזב את דונלד טראמפ במהלך תקופת כהונתו.
לא, עדיין אין, כרגע ימלא את התפקיד הסגן של בולטון, איש מקצועי מתוך המועצה לביטחון לאומי, אבל כזה שידוע גם כן בגישה היותר שמרנית שלו, אבל היועץ לביטחון לאומי בעצם צריך להיות מישהו שהוא איזושהי אישיות שיכולה לרכז עבור הנשיא את המידע בענייני חוץ, ביטחון, מודיעין, להציג את זה בפניו, להיות שם לצידו כאשר ההחלטות האלה מתקבלות, ובעצם לרכז תחתיו את העבודה של משרדים אחרים. זה תפקיד בעייתי, כי מצד אחד זה גורר חיכוכים בלתי נמנעים עם הפנטגון ועם משרד החוץ, ובמקרה של דונלד טראמפ זה תפקיד הרבה יותר חיוני, כי יש נשיא שפחות מעורב ופחות עוקב אחר עניינים של מדיניות חוץ, כך שזה תפקיד מאוד רגיש, וטראמפ יצטרך להחליט בעצם על איזה גישה הוא הולך, על מישהו עם דעות מאוד חזקות כמו ג'ון בולטון, שזה לא יסתדר, עם מישהו מקצוען כמו הקודם שלו, מקמאסטר, שלפי כמה דיווחים, טראמפ התקשר אליו בימים האחרונים כמה פעמים וסיפר לו כמה שהוא מתגעגע אליו.
לא, אז אולי מקמאסטר, שובו של מקמאסטר, זה בהחלט אולי הפרק.
זה כבר לא יקרה, מקמאסטר לא יחזור לבית הלבן.
הפרק הבא עוד ייכתב כאן בעניין הזה. ובאותו עניין, כיוון שאנחנו לא מאוד רחוקים מהנושאים ונושא המסע ומתן עם הטליבן, אמריקה מציינת היום 18 שנים לפיגועי 11 בספטמבר, השנה כאמור בסימן הדיון על המשך הנוכחות הצבאית באפגניסטן, 18 שנים של נוכחות צבאית שהשיגה מה?
השיגה מצב שבו ארצות הברית 18 שנים אחרי מנסה להגיע להסכם עם הטליבן, אותם אנשים שהמלחמה הזאת בעצם יצאה כדי לגרש מאפגניסטן. זה בהחלט אולי מראה את הקשת הארוכה של המלחמה הזאת, את ההתחלה מתוך, כאשר אמריקה כולה מאוחדת ברצון לא רק להביס את אל-קאידה שביצעו את הפיגועים האלה, אלא גם להקות בטליבן שנתנו להם מחסה, מקלט ותמיכה באפגניסטן, עד למצב שבו אנחנו היום, כאשר אמריקה מנסה להוציא איכשהו את כוחותיה, גם על ידי מסע ומתן עם הטליבן, הקונסנזוס בציבור האמריקאי הוא שהגיע הזמן לצאת משם. דונלד טראמפ לא דיבר על כך במהלך הקמפיין, לא הסתיר מעולם את הרצון שלו לסיים את הנוכחות האמריקנית באפגניסטן. הוא סבור שהמלחמה הזאת לא הובילה לשום דבר, אפילו אמר פעם שגם אם ראשי המדינה היו יושבים ולא עושים כלום, המצב היה יותר טוב ממה שהיה אחרי המלחמה, כך שהרצון האז הוא לסיים את זה, השאלה היא איך עושים את זה, איך עושים את זה מבלי לטלטל את המדינה יותר מדי. ארצות הברית קרובה כיום יותר מאשר הייתה אי פעם ב-18 שנים האחרונות לנסיגה די משמעותית של הכוחות שלה מאפגניסטן, אבל מה שראינו בימים האחרונים מוכיח שזה מאוד שברירי ושיהיה מאוד קשה לעשות את זה, ועדיין לשמור על אפגניסטן יציבה, וההסתייגויות למשל של אשרף גני מהמסע ומתן שארצות הברית מנהלת הן עדות לכך שזה יהיה מאוד קשה, אבל כאן אנחנו נמצאים 18 שנים אחרי עם איזושהי נחישות אמריקנית לסיים כבר את המלחמה הזאת.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לדוקטור איזי כפיר.
שלום וברכה.
סגן מנהל בתוכנית הגנה, אסטרטגיה וביטחון לאומי במוסד למדיניות אסטרטגית באוסטרליה, ASP. ומי שכמובן מתמחה בכל הנושא הזה של אפגניסטן, 18 שנים מאז תחילת המעורבות האמריקנית, יש מי שאומרים שלא הושג דבר. מצד שני, אירוע כפי שקרה ב-11 בספטמבר 2001 לא קרה שוב על אדמת אמריקה, לא בסדר גודל כזה. זה אומר שההתערבות האמריקנית אולי בכל זאת הייתה מוצלחת?
אפשר להגיד שהייתה מוצלחת, כי כמובן ב-18 שנים האחרונות הרבה ממפקדי אל-קאידה חוסלו. אל-קאידה היום זה לא אותו אל-קאידה שהייתה ב-2001, כמובן אוסמה בן לאדן לא נמצא כבר, חמזה בן לאדן לא נמצא כבר, אז האנשים האלה באמת שהביאו את הרוח של אל-קאידה לא נמצאים באותו חוזק. זוואהירי, אנחנו מאמינים, הוא חולה מאוד, אז את הכוח כבר אין, אבל בצורה אחרת אנחנו רואים שהטליבן היום נמצא, הוא היום נמצא גם באפגניסטן, נמצא גם בפקיסטן כמובן, והאידיאולוגיה שלהם נשארת ועדיין ממשיכה למצוא אנשים שמוכנים לקבל אותה.
ואנחנו רואים, כן, ואנחנו רואים כיצד האמריקנים מנסים לנהל איזה סוג של מסע ומתן עם הטליבן, כשברגע האמת, כשעומדים לתת להם אולי סוג של הכרה בינלאומית שלא ניתנה להם מעולם, הנשיא טראמפ צפוי לפגוש אותם בקמפ דיוויד, והנה הם מבצעים עוד פיגוע ברחובות אפגניסטן. זה לא נגמר, נראה שמשהו שם לא באמת זז, נכון?
בהחלט לא. אנחנו שוב, תראה, זה שהאמריקאים מנהלים מסע ומתן עם הטליבן, זה אנחנו כבר יודעים, זה התחיל בסביבות 2007-2008, זה התחיל יותר בקטר, ולאט לאט האמריקאים מנסים למצוא דרכים כדי לעבוד עם הטליבן, הם רוצים לעזוב. אבל צריך גם לזכור שכרגע האמריקאים לא מוציאים הרבה כל כך כסף על המלחמה באפגניסטן, זה לפחות בסביבות 5% מהבאג'ט של הצבא, שהוא מעל 700 מיליארד דולר. אז מבחינת הוצאות כספיות זה לא הרבה. אין להם הרבה חיילים שם, רוב החיילים הוצאו כבר ב-2014-2016. אבל פשוט מאוד, דונלד טראמפ הבטיח לאנשים באמריקה שהוא יצא מאפגניסטן, והוא מנסה לבסס את זה, אבל הוא לא מצליח.
תגיד,
הוא לא מצליח, כי הוא לא יודע מה exit strategy.
בעידן של היום, 18 שנים לאחר אותו אירוע ב-11 בספטמבר 2001, האם היום העולם בטוח יותר? האם פיגועים בסדר גודל כזה, שמשלב חוליה כל כך גדולה, תכנון כל כך מסיבי, עדיין יכול לקרות בארצות הברית או במקומות אחרים כאן בעולם?
טוב, זה באמת שאלה קשה מאוד לענות. אני הייתי אומר אולי ככה. אנחנו היום לא רואים את אל-קאידה מנסה לבצע פיגועים כמו שרצה לבצע, בוא נגיד ב-2001 או ב-2005 בלונדון, או בבאלי או במדריד. היום אל-קאידה שיש לנו זה יותר תנועה אידיאולוגית שמנסה היום לבנות אזורים בעולם שהם יכולים משם להמשיך לשלוח את האידיאולוגיה שלהם. אז איפה הם נמצאים? הם נמצאים בבנגלדש, הם נמצאים בליביה, הם נמצאים בימן, הם נמצאים קצת בסוריה, באזורים האלה. אבל כרגע הם לא מראים שום רצון לבצע פעולות איבה גדולות. הפעולה האחרונה שביצעו זה היה בפריז ב-2015, וגם זה נמצא על ידי שלוחה של אל-קאידה שנקרא אל-קאידה in the Arabian Peninsula. אז אל-קאידה עצמה כנראה לא יכולה לבצע כאלה פעולות, אבל ארגונים שאו מחוברים לאל-קאידה או שרוצים להיות חלק מאל-קאידה מוכנים לבצע כאלה פיגועים. עכשיו, אנחנו מעריכים שרוב הפיגועים כנראה יקראו במדינות לא מערביות, כמו בבנגלדש, כמו בפיליפינס, באינדוניזיה, בכאלה מקומות, כי אל-קאידה וגם איסלאמיק סטייט יודעים שברגע שמבצעים כאלה פעולות גדולות, זה ישר מביא התקפות גדולות עליהם, והם עדיין רוצים, הם רוצים להמשיך את המלחמה הזאת. בשבילהם זה האוויר לנשום.
מלחמה שעדיין לא נגמרה גם 18 שנים אחרי. דוקטור איזי כפיר, סגן מנהל בתוכנית הגנה אסטרטגיה וביטחון לאומי במוסד למדיניות אסטרטגית של אוסטרליה, ASP, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
11 בספטמבר 2001, מדי שנה אנחנו נזכרים בקולות האלה, נזכרים ומתקשים להאמין, כך זה נשמע אז בשידורי רשת ב'.
It all seemed so safe and tranquil.
Legendary basketball great Michael Jordan is getting ready to return to the game he loves today, Tuesday, September 11th, 2001.
From NBC News, this is Today.
Hi, Boston Center, TMU. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys to, we need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out.
אנחנו נעבור לרגע מעניין המתאבד בטורקיה לפיגוע שאולי היה חמור הרבה יותר, או אולי זו סתם תאונה, התרסקות של מסוק על מגדלי התאומים בניו יורק. גיל תמרי בוושינגטון.
ברגעים האלה ככל הנראה מסוק או מטוס קל שלא הצליח לנחות נכנס בחלק העליון של מגדלי התאומים בניו יורק. מתוך המגדל הצפוני יותר עולה עשן רב שמתאמר לשמיים, והפרטים הראשונים כאמור ברגעים האלה שידועים, מטוס או מסוק, עדיין זה לא ברור, שנחג מעל האזור פשוט התרסק לתוך הקומות העליונות.
גיל, זה היה ברור שזו הייתה תאונה או שמה זו הייתה התרסקות מכוונת מין קמיקזה?
עדיין לא ברור שום דבר. האירוע הזה קרה ממש לפני דקה שתיים.
טרור חסר תקדים בלב ניו יורק. שני מטוסים התרסקו סמוך לשעה 4 אל הקומות הגבוהות של שני גורדי השחקים, מגדלי התאומים. מטוס שלישי פגע בפנטגון, משרד ההגנה בוושינגטון. מטוס מסחרי ראשון פגע באחד משני המגדלים קצת לפני השעה 4 לפי שעוננו. 18 דקות לאחר מכן התרסק מטוס נוסף אל הקומות הגבוהות של הבניין השני. שני הבניינים עלו באש והשן סמיך עלה מהם, אחד מהם קרס ממש ברגעים אלה.
עכשיו אנחנו רואים בטלוויזיה כי אחד מבנייני התאומים, זה שנפגע, קרס. פשוט קרס.
אחד משניהם פשוט בתוך ענן של אשן ואבק, פשוט איננו. במקום שעמדו שני בניינים, עכשיו עומד אחד.
בניין של 100 וכמה קומות.
102, 102 קומות, כן.
פשוט קרס, הבניין שאחד המטוסים...
זה ענן עצום של אשן, מכסה שם כעת את כל הסביבה.
בכל מקרה, המראה הוא פשוט לא יאמן. אחד מבנייני התאומים בלב מנהטן, פשוט קרס, 100 וכמה קומות התמוטטו.
ככל הנראה שני המטוסים נחטפו מאזור בוסטון. מטוס אחד הוא בוינג 767. רשת שידור אמריקנית דיווחה על מטוס של אמריקן איירליינס שנחטף. שני המטוסים התרסקו אל תוך המגדלים ונבלעו בהם. בניו יורק חוששים כי יש מאות נפגעים ואולי אף יותר.
We got an explosion inside.
מהומת אלוהים בדרום העיר מנהטן.
שני רק רגע, מיקי גורדוס, מיקי גורדוס, שני מגדלי התאומים קרסו.
אנחנו ממש מול עינינו עכשיו נופל המגדל השני.
המגדל השני פשוט כרגע מתמוטט. פשוט שני המגדלים נעלמו כלא היו. 110 קומות.
אני ראיתי לפני כמה דקות את המגדלים התאומים מתפוצצים, ראיתי אותם במו עיניי, נופלים על הקרקע, ראיתי את הלהבות למעלה, ראיתי את קודם כל למטה ברחוב, אלפי אנשים שיצאו מהרכבות הקטחיות כשהרכבות הפסיקו לפעול, ואז עליתי לקומה 24 בבניין איפה שאני נותן הצעה, והסתכלתי החוצה, ראיתי שהמגדלים התאומים בוערים, ואז ראיתי את המגדל פתאום מתפוצץ ונופל. זה מראה שלא אשכח לכל חיי.
בתוך כך התברר כי באזור הפנטגון בוושינגטון התרסק מטוס שלישי והשן מתאמר ומשרד ההגנה מפונה. גם הבית הלבן, מעונו של הנשיא, מפונה, וכך גם בניין הקונגרס.
סרט אימים מתרחש לפנינו, וזה לא מודל, והפעם זה לא מודל, הפעם זה לא קרטון, זה האמת.
אנחנו אנחנו לקטעים נדירים שאנחנו מביאים כאן בפעם הראשונה מאות צילום וידאו של היום הנורא ההוא ברחובות ניו יורק, תמונות שעדיין לא נחשפו. תוכלו לראות את הקטעים בכאן חדשות בדיגיטל, ואנחנו רוצים לדבר עם הצלם אוריאל מלנוביצר. שלום אוריאל.
צהריים טובים רן.
איפה היית באותו יום, 11 בספטמבר 2001?
באותו יום שהייתי במנהטן, הייתי אצל חבר שהתאכסנתי אצלו עם עוד חבר, שזה היה סוג של טיול אחרי צבא. באותו בוקר החבר המקומי העיר אותנו וסיפר לנו שמטוס התנגש במגדלי התאומים. לא כל כך הבנו מה קורה, לאט לאט התמונה החלה להתבהר, הבנו מה קורה.
מתי החלטתם לרדת לרחוב?
החלטנו לרדת לרחוב אחרי קריסת הבניינים.
אדיסון סקוור גארדן, כל האנשים שהיו צריכים לנסוע ברכבות מחוץ לעיר נעלו בחוץ. כמויות עצומות של אנשים, אף אחד לא יכול לצאת מהעיר, אף אחד לא יכול להיכנס מהעיר, כולם יושבים פה עכשיו ולא יודעים מה לעשות עם עצמם בכלל.
היה חוסר ודאות, לא בדיוק הבנו מה קורה, לא ידענו אם בטוח לצאת לרחוב. התחושה הכללית במנהטן הייתה תחושה שהכל יכול לקרות היום.
הבן אדם הזה הוא לוחש תמיד, הוא מדבר על ישו, הוא מתייח לכת שקוראים לה ג'יזוס ג'ויש פור ג'יזוס.
ובכל זאת החלטתם לצאת לרחוב ואפילו חמושים במצלמה. מאיפה הייתה לך מצלמה לפני 18 שנה? אנחנו זוכרים שהטלפונים הסלולריים לא צילמו אז עדיין.
נכון, זו הייתה מצלמת וידאו של ציירים כזאת, מצלמת היי 8. צילמתי איתה את הטיול, צילמתי איתה את הביקור שלי ושל אותו חבר במגדלי התאומים 5 ימים לפני הפיגוע. אני זוכר שצילו איזשהו צילום מהפלזה, מהלובי של מגדלי התאומים כלפי מעלה, וזה היה משהו ענקי ומרשים, ולחשוב על כל הדבר הענק הזה קורס היה משהו בלתי נתפס. החלטנו לרדת לרחוב מעוד סיבה, התחילו לגבש כל מיני צוותים של מתנדבים לעזרה לכוחות הביטחון שהיו מותשים שם מרוב עבודה שהייתה להם, ואני ואותו חבר החלטנו להצטרף לכוחות המתנדבים.
שלטים מאולתרים לתחנות לתרומת דם שנפתחו.
ואנחנו נהיה שם.
סנט וינסנט, סגרו את הכביש ליד בית החולים, הקימו חדר מיון מאולתר. עדיין לא התחילו להשתמש בו. אוטובוס מפקדה ניידת שהביאו לפקד מכאן על כל הכוחות באזור. עכשיו הביאו את האוטובוס הזה בגלל שכל המפקדות של כוחות החירום של ניו יורק היו נמצאות בבנייני התאומים, אז הם רצים לפקד עכשיו על כל הכוחות שלהם מרחבים ניידים. אז הם הקימו פה בוויליג' ברחוב הזה.
וזה בעצם מה שעשיתם בימים שאחרי, ניסיתם לסייע לניצולים בעצם.
ניסינו לסייע, בסופו של דבר התברר שלא היו ניצולים, אבל לצערנו הרב. אבל הצטרפנו לצוות שהתגבש לעזרה והתחלנו לרדת. אנחנו שהיינו ברחוב 50, שזה בערך 50 או 60 רחובות, אם אני לא טועה, מאזור מרכז הסחר העולמי. התחלנו לרדת למטה, והצילומים שצילמתי היו בדרך מרחוב 50 ועד לאזור, לגראונד זירו, מה שנקרא, אחרי הפיצוץ.
אתה מריח? זה ממש אש.
כשאחד הצילומים הדרמטיים זה באמת הנפילה של אחד המגדלים.
הנפילה היא נפילה שקרתה אחר הצהריים של בניין מספר 7. זה בניין שהשריפה באזור מגדלי התאומים התיחה את היסודות שלו וגרמה לו לקרוס באזור אחר הצהריים.
הבניין השלישי בעצם.
בניין מספר 7. זה מספר הבניין. בגלל השריפה שהייתה באזור בניין מספר 7 לא הרשו לצוותי המתנדבים להגיע, מכיוון שהמהנדסים של העירייה חזו ששריפה שהתרחשה כל כך הרבה זמן, משעות הבוקר, ככל הנראה תתיך את היסודות, וזה אכן מה שקרה, הבניין קרס.
תגיד, היום במבט לאחור, 18 שנה אחרי, האירוע הזה ממשיך ללוות אותך במחשבות, ברגשות?
זה לחלוטין אירוע טראומטי. אחרי 18 שנה זה משהו, הזמן מכה את הכל, אבל זה משהו שאתה יודע מאותו הרגע שהוא קורה, שאתה נמצא באירוע היסטוריה. באותו הזמן אנחנו חשבנו שזה האירוע שפותח את מלחמת העולם השלישית. זה היה נראה סוג של סוף העולם.
ואת כל התמונות כמובן מהתיעוד שלך אתם תוכלו לראות בכאן חדשות בדיגיטל. אני רוצה להודות לך על העדות הזאת, אוריאל מלנוביצר, ועל התמונות הללו מאוד זווית של היום הדרמטי הזה. תודה.
תודה רבה, אירן.
השעה הבינלאומית, אנחנו עוד נשוב לקראת תום השעה להיערכות בניו יורק לקראת טקסי הזיכרון לציון 11 בספטמבר. ובינתיים אנחנו להונג קונג, שם הזירה ראשת הרשות המבצעת קרי לאם את המדינות הזרות שלא להתערב במתרחש בשטח האוטונומי המיוחד. היא מדגישה שהדבר נמצא בסמכותה הבלעדית של הרפובליקה העממית הסינית. הדיווח הוא של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
המסר החריף של קרי לאם מופנה בראש ובראשונה לוושינגטון, אל תתערבו בענייננו הפנימיים, אבל לא יהיה לכם עסק עם ביג'ין. האזור המנהלי המיוחד של הונג קונג דוחה בכל תוקף ומגנה בחריפות את העובדה שכמה מחברי בית הנבחרים של ארצות הברית קידמו את אשר מכונה חוק לזכויות אדם והדמוקרטיה בהונג קונג, בכוונה להתערב בענייניו של האזור המנהלי המיוחד, אמרה היום ראשת הרשות המבצעת של הונג קונג בהופעתה השבועית לפני התקשורת. ענייניה של הונג קונג חייבים להיות מטופלים בידי הונג קונג, המשיכה קרי לאם. אנחנו האזור המנהלי המיוחד תחת סמכותה של הרפובליקה העממית של סין, וזה בלתי ראוי לבית נבחרים זר באשר הוא להתערב בענייננו הפנימיים, לשון קרי לאם. המסר ברור וגלוי, והוא בא לאחר ההפגנה המונית בסוף השבוע מול הקונסוליה האמריקנית בעיר, שבה קראו המפגינים לנשיא דונלד טראמפ להתערב ולהציל כלשונם את הונג קונג מסין. בבית הנבחרים בוושינגטון צפויים השבוע לדון בהצעה של כמה מחבריו שאותה הזכירה להם בדבריה, ושמטרתה לאפשר לארצות הברית פיקוח בסוגיית זכויות אדם ודמוקרטיה בהונג קונג, וגם מטלת עיצומים על בכירים סינים שמפירים את זכויותיהם של תושבי הונג קונג.
בית המשפט לערעורים בסקוטלנד קובע כי השעיית הפרלמנט איננה חוקית. ההחלטה תיפול בנושא הזה בדיון בבית המשפט העליון של בריטניה בשבוע הבא. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום ערן.
החלטה משמעותית.
החלטה משמעותית, למרות שכרגע אין לה עדיין את תוקף המעשי. ההחלטה הסופית, כאמור, תיקבע בבית המשפט העליון של בריטניה בלונדון ב-17 בספטמבר. אבל כן, שלושת השופטים בסקוטלנד קבעו כי ראש הממשלה בוריס ג'ונסון ניסה למנוע מהפרלמנט לדרוש דין וחשבון מהממשלה לפני הברקסיט. נשמע את דבר השופט.
Each opinion expresses the view that the advice given by the government to Her Majesty the Queen to prorogue parliament from 9th September to 14th October was unlawful and that therefore the prorogation itself is unlawful.
קובעת כי העצה שנתנה הממשלה לעוד מעלתה המלכה להשעות את הפרלמנט מ-9 בספטמבר ועד 14 באוקטובר הייתה לא חוקית, ולפיכך ההשעיה עצמה אינה חוקית. בסיכום דברי השופטים נכתב כי מר ג'ונסון השעה את הפרלמנט במטרה לחבל בעבודתו, מטרה שנמצאה כלא ראויה. בהתאם להחלטה, יכין בית המשפט צו הקובע שהעצתו של ראש הממשלה למלכה להשעיית הפרלמנט וכן ההשעיה עצמה אינה חוקית ולכן מבוטלת ואינה תקפה. צריך להזכיר שאת העתירה איראן הובילו 70 חברי פרלמנט שתומכים בהישארות באיחוד, ובראשם ג'ואנה צ'רי מהמפלגה הלאומית הסקוטית, שקראה היום להתכנסותו המיידית של הפרלמנט. הפסיקה חלקה למעשה על הפסיקה הקודמת של השופט דורט מבית המשפט הסקוטי, שקבע, והם קבעו כי מדובר למעשה בטקטיקה שנועדה להתיש את הפרלמנט, טקטיקה המהווה שימוש לא הולם בכוח. פסק הדין הממלא יפורסם ביום שישי, ובינתיים גם בית המשפט בבלפאסט שבצפון אירלנד עתיד לדון בעתירה נפרדת שהגישו נפגעי הסכסוך בצפון אירלנד. העתירה עוסקת בהשלכות של יציאה ללא עסקה על הסכם השלום באירלנד. כאמור, הממשלה צפויה להרער, ונצטרך להמתין להחלטת בית המשפט בלונדון בשבוע הבא.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
ועכשיו לסיפור יפה ומשמח אחד, הוותיקן והשירות הבולאי בישראל הנפיקו בול משותף ובו מוצגות תמונות ביתו של השליח פטרוס הקדוש לצד בית כנסת. הבול הזה ניתן היום לאפיפיור פרנציסקוס במלות יובל לכינון היחסים בין ישראל לקס הקדוש. שגריר ישראל בוותיקן דוד אורן הסביר בריאיון מיוחד לכתבנו ברומא יוסי בר את חשיבות האירוע.
האפיפיור פרנציסקוס קיבל היום מתנה מיוחדת במינה מידי שגריר ישראל בוותיקן דוד אורן. בול שהונפק בישראל ובקס הקדוש במלות 25 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. הבול מתאר את עתיקות כפר נחום ואת הקשר ההדוק בין היהדות לנצרות. ביתו של השליח פטרוס ולצידו בית כנסת. הוצאת הבול המיוחד הוא פרי עמלם של השירות הבולאי בישראל ובוותיקן וביוזמת השגריר אורן.
בול משותף נעשה בקונטקסט של יחסי ידידות בין מדינות, והוא מעיד על היחסים הידידותיים העמוקים וגם הייחודיים בין מדינת ישראל והקס הקדוש. ייחודיים גם בהתחשב בממד ההיסטורי בנוסף לעכשווי, ממד בין דתי בנוסף לפוליטי ותרבותי. נושא הבול, בית הכנסת והכנסייה העתיקים בכפר נחום, הם מיטיבים להעיד על כך.
כבוד השגריר, לפני כמה חודשים שוחחתי עם ראש ממשלת הוותיקן, פייטרו פרולין, שהביע דאגה על מכך שכבר 20 שנה ולא נחתמו עדיין היחסים הפיננסיים בין ישראל לוותיקן. מתי הם אמורים להיחתם?
אנחנו דווקא מעודדים מההתקדמות הניכרת שהושגה במהלך הסבבים האחרונים, והיא לכך גם מקווים שהסכם ייחתם בקרוב.
השגריר הזמין את האפיפיור פרנציסקוס לבקר שוב בישראל, והפעם לא לפסוח על הגליל וכפר נחום, בו עשרות אלפי צליינים מכל רחבי העולם עולים לרגל בכל שנה. כאן יוסי בר, רומא.
השעה הבינלאומית, מאז עלה הנשיא טראמפ לשלטון, גובר המאמץ של הממשל האמריקני להיאבק נגד התוכנית לתכנון המשפחה, אותה תוכנית אמריקנית שמסייעת לנשים לבצע הפלות. מרפאות נשים מתקשות לשרוד ומטופלות מתקשות לקבל סיוע ממרפאות הנשים. אז האם לאחר בחירות 2020 עדיין תהיה באמריקה זכות לאישה על גופה? עם הפרטים כתבת כאן תרבות בר בלפר.
את התוכנית לתכנון משפחה הכניס הנשיא לשעבר ריצ'רד ניקסון לשירותי הבריאות הציבורית כבר לפני 49 שנים. שלוש שנים לאחר מכן נחתם פסק הדין רו נגד וייד של בית המשפט העליון, הקובע כי כל חוק האוסר על הפלה סותר את חוקת ארצות הברית בשל הפגיעה בזכויות הפרט.
The Supreme Court today ruled that abortion is completely a private matter to be decided by mother and doctor in the first.
החלטה זו יצרה מחלוקת פוליטית שנמשכת עד ימינו, וכיום רבים רואים אותה כמבליטה את רמת ההתנגדות של הממשל הרפובליקני לתמיכה בשליטת הפרט על מסלול חייו או חייה. קייט שו, פרופסור למשפטים שעבדה במשרד הייעוץ המשפטי של הבית הלבן ועוסקת בענייני חוקי ההפלה בארצות הברית, אומרת כי השנה נראו השינויים הגדולים ביותר בחקיקה.
I think it's fair to say the right to abortion is more vulnerable right now than any time since 1973. I think that we see a real
שלושה שבועות לאחר שארגון הפדרציה האמריקנית להורות מתוכננת אולץ לצאת מן התוכנית לתכנון משפחה, הכריז הארגון על סגירת שתי מרפאות נשים בסינסינטי. מדובר בגורל שעל פי ראשי הארגון נקבע בשל שינויים שעשה הממשל בתוכנית. בין השאר חל איסור המרפאות לבצע או אפילו להפנות מטופלות להפלות בהתבססות על תקציב ממשלתי. אלו התאפשרו רק מסיבות מסכנות חיים ולאחר מעבר שרשרת בדיקות ארוכה. טענות לאונס אף לא ייבדקו לדברי שו.
Alabama has essentially a total ban on abortion. Alabama's law also imposes very heavy criminal penalties on any doctor who performs an abortion. Then there are laws like Georgia's, Ohio's, Kentucky's that would prohibit all abortions after 6 weeks of pregnancy.
Missouri is now מספר הקליניקות שבהן יוכלו נשים לעבור הפלה בארצות הברית ירד לחצי בשמונה השנים האחרונות, ומרפאות רבות ברחבי המדינה נאבקות, חלקן מתקיימות רק מתרומות. מבקרים אומרים כי אותם שינויים שיוכנסו לתוכנית לתכנון משפחה מבהירים כי ממשל טראמפ מנסה לעשות מעבר למניעת הפלה. רואים בפעולה כמתקפה והטלת ספק ביכולת הנשית לבחור אם ומתי להיכנס להיריון, לשלוט בבריאותן ובאורח חייהן.
אנחנו שווים ל-11 בספטמבר ולטקסי הזיכרון שיצוינו בשעה הקרובה. שלום לעיתונאי גל רביד בניו יורק.
שלום, שלום אירן, בוקר
זה
טוב.
זה יקרה בעוד כשעה, הטקס הראשון, שהוא גם בדיוק המועד שבו פגע המטוס הראשון במגדל.
נכון, 8:46 זמן מקומי, אבל למי שחי כאן בניו יורק מגלה עובדה מאוד, כמה עובדות מאוד מעניינות אירן. קודם כל, הטקסים הללו נמשכים על פני שבוע ימים, כמעט ללא הפסקה, וגם כרוכים בהרבה טקסי משנה. אני אתן לך כמה דוגמאות. באותו יום נורא, ב-11 בספטמבר 2001, בין 3,000 מהנספים, יש קבוצות רבות בארגונים רבים, והם מבקשים להנציח את זכר יקיריהם בטקסים נפרדים, לא כדי ליצור איזשהו חיץ, כי גם זה גרם הרבה מתחים לאורך השנים, אלא כדי לציין ברמה הארגונית, ברמה הפרטנית יותר, כולל אזכור, כולל משפחות, כולל טיפול אישי מיוחד בכל אחד משמותיהם של הנספים. קודם כל מחלקת הכיבוי, הפייר דיפרטמנט של ניו יורק, התמונות של המכוניות הכיבוי החרוכות והרוסות, התמונות שאנחנו כל כך הרבה מכירים, התמונות של לוחמי האש שמנסים לטפס נואשות במגדלים טרם שהם התרסקות, הם מקיימים צעדות וטקסים נפרדים. ככה מחלקת המשטרה, גם המחלקות העירוניות השונות, מחלקת הבריאות של עיריית ניו יורק ומחלקת הפורט אוטוריטי, רשות הנמלים, שבעצם כל האזור של ה-World Trade Center היה שייך להם, וגם רבים מאנשיהם נספו, גם חברות פרטיות, חברות מסחריות ושאר גופים. הם מבקשים לקיים טקסים נפרדים. מה שקורה היום, ישנם כמובן הטקסים שאתה מדבר עליהם, שתוכלו לראות אותם בשידורי הטלוויזיה, בשידורי הרשתות האמריקניות, החל מהשעה 8:30 זמן מקומי, זה באורכות 35-40 דקות. הטקס המרכזי כמובן באזור הממוריאל, הבריכות שתחוסנה מאוחר יותר בברזנט ענק, ועליו יוצבו פרוג'קטורים ענקיים למיצג שנהיה כבר קבוע, שיופעל מרדת החשיכה סביב 5-6 אחר הצהריים ועד מחר בבוקר. זה נקרא Tribute in Light. בשעה 3-2 לפני כן יוזמנו המשפחות הנספים לטקסים משלהם, וטקס מיוחד שמתקיים השנה בבית העלמין הלאומי ארלינגטון בווירג'יניה מול וושינגטון, מול הפנטגון, שם ידבר וגם משתתף הנשיא דונלד טראמפ. יואן, הנושא הוא מאוד מאוד מורכב, הנושא הוא קשה, יש כמה נתונים שאנחנו לא חושבים עליהם, למרות שהם לא נתונים מוסתרים או נסתרים לאורך השנים.
אחד מהם הוא מניין הנעדרים, שעדיין לא נותר שום זכר מהם, נכון?
תקשיב, בעשור אנחנו יודעים שנספו 3,000, אין מספר מדויק, הרי לאורך השנים נפטרו עוד אנשים מפצעיהם, ויש גם את הסיפור של אלו שנפגעו ממחלות נלוות, כולל במיוחד עובדי החילוץ וההצלה ופינוי ההריסות שעבדו במשך תקופה ארוכה מאוד, במשך קרוב לשנה. אבל הנתון המזעזע והעצוב מכולם הוא שבעצם עד היום הזה לא זוהו 1,100 הרוגים. איראן, 1,110 מההרוגים לא זוהו עד עצם היום הזה. אין למשפחות הללו מקום קבורה, אין להם מקום להתייחד. יש להם פינות קטנות שהממשל, שהמדינה, שעיריית ניו יורק העמידה לרשותם, שם הם יכולים.
והניסיון לאתר שרידים הוא למעשה לא הסתיים עד היום.
אז בזכות שיפורים וטכנולוגיות DNA וזיהוי חדשניות שפותחו במהלך השנים, בכל זאת עברו 18 שנים, העולם התקדם מאוד טכנולוגית, גם הכלים שאנחנו מדברים כרגע דרכם לא היו קיימים ברובם אז. ולכן אפשר לומר, ואולי בחצי סוג של נחמה, אומרים כרגע ש-23 נספים בכל זאת, באמצעות טכנולוגיות DNA חדשות, זוהו במהלך השנה האחרונה באותו אתר מיוחד בניו ג'רסי, סגור ומסוגר ממש הרמטי, שאליו הובאו כל ההריסות כולן, ללא יוצא מהכלל, אם שאלת לאן לקחו את כל זה. וכל זה לא משנה עוד עובדה אחת עצובה, באסון התאומים למעשה בהחלט בכל ארבעת הפיגועים שנגרמו מארבעת המטוסים שהתרסקו, אמנם נספו כ-3,000 איש, אבל עוד 1,400 עובדי הצלה ועוד כ-600 אזרחים מתו במהלך השנים ממחלות שנקראות related, שקשורות, לא רק סרטן, מחלות ריאות, מחלות נשימתיות, מחלות אור, באמת שאר מיני מחלות קשות שמהן לצערנו הרב נפטרו במהלך השנים, רבים מאוד מהעובדים אנשי רשויות וארגוני ההצלה שעבדו בפינוי ההריסות במשך חצי שנה ואפילו יותר. זה יצר גל שני של נפגעים הרוגים וגם חולים שממשיכים להתהלך פה ולהיות מאושפזים
ומטופלים. ובמילים אחרות, אירועי 11 בספטמבר ימשיכו ללוות אותנו גם בשנים הקרובות, כן. ואת אותם פיצויים רבים.
וכמובן הוויכוחים על אופיים של התקסים, איך הם צריכים או לא צריכים להתקיים. כמובן.
יגאל רביד בניו יורק, תודה.
אירן, תודה.
ואיך אפשר שלא לסיים את התוכנית הזאת עם קצת מוסיקה, וגם היא קשורה לאירוע המרכזי של היום, 11 בספטמבר. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, שלום.
שלום, שלום אירן, כן, בהחלט. אלפים רבים של שירים נכתבו על היום הנורא הזה, ועל הרגשות שבאו בעקבותיו. חלקם היו דווקא, היו גם קונטרוברסיאלים כאלו, פטריוטיים מדי לטעם, כל מיני מבקרים ואנשים, אבל לא רק אגב בארצות הברית, בהמון ארצות ובשפות שונות יכתבו שירים על 9-11, כשהז'אנר שכמובן עסק בנושא הכי הרבה הוא הקאנטרי האמריקאי, מוזיקת הקאנטרי, הפטריוטיות והרגשת האחווה והאמריקאיות הזאת שאפפה את כולם בארצות הברית אחרי היום הנורא הזה. אז הנה אחד מגדולי זמרי הקאנטרי של ארצות הברית, אלן ג'קסון, בשיר שלו שנקרא בעצם, זה השאלה שכולם שאלו את עצמם ועד היום שואלים את עצמם, איפה היית כשזה קרה? 18 שנים אחר כך, וכל אחד מאיתנו אני בטוח זוכר איפה בדיוק היה כשראו את הדברים הנוראים האלה בטלוויזיה. אז הנה השיר הזה, והוא אומר בעצם, הוא שואל בצורה פשוטה, איפה היית באותו יום ספטמבר קר כשזה קרה, שיחקת עם הילדים, היית בהופעה על במה, ואז השם השחור עלה, השמיים הכחולים. אלן ג'קסון.
משה מורה, תודה.
תודה.
You in the yard with your wife and children working on some stage in LA. Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor, or did you just sit down and cry? Did you weep for the children who lost their dear loved ones, pray for the ones who don't know? You rejoice for the people who walked from the rubble and sobbed for the ones left below. Did you burst out with pride for the red, white, and blue and the heroes who died just doing what they do? Did you look up to heaven for some kind of answer and look at yourself and what really matters?
עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי האחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, מפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, סוף שבוע מצוין שיהיה לכולכם, להתראות.
Greatest is love. Where were you when the world stopped turning on that September day? Teaching a class full of innocent children or driving down some cold interstate? Did you feel guilty 'cause you're a survivor? In a crowded room did you feel alone? Did you call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off at night?